אוקיי, אנחנו בעצם בסוגיה של מהלך ולומד, הנה אחת, נסגור פה את הדלת.
לא,
אנחנו בסוגיה של מהלך כעומד, והיא בעצם משיקה קצת לכמה סוגיות שכבר עסקנו בהן, ואם בכלל, ונראה קצת את הדברים. אני, כמו שכתבתי, אנחנו נתחיל היום, אבל זה לא ייגמר היום עם הסוגיה הזאת. טוב, קודם כל מבחינת הגדרת הרשויות, הפניתי אתכם לוויקיפדיה, זה הטקסט הכי בהיר ונגיש שמצאתי. יש את רשות היחיד, צריך כן את הדפנות ואת השטח 4 על 4, יש את רשות הרבים, שזה, יש מחלוקות, אם צריך 600 אלף, רוחב תת זין עמה, מפולש, לא מפולש, כל ההגדרות שראיתם שם, אבל אלה הרשויות הפשוטות. חוץ משתי הרשויות האלה, יש מקום פטור וקרמלית. מקום פטור זאת הגדרה מדאורייתא. מה שלא רשות הרבים ולא רשות היחיד הוא מקום פטור. זה
שאלה שבעניין
הרי שקראנו את רשות הרבים, זה נותן כאילו
עומק של שלושה שפטים, אבל מבחינת רוחב, אנחנו מדברים רק על 4 על 4.
ברשות היחיד 4 על 4. אני מדברת על רשות הרבים. רשות הרבים זה לא על, זה רק רוחב, אין מגבלת שטח. לא, רוחב. יש מגבלת רוחב, תזיין אמה, זה אמור להיות. זה 16 אמה, יש לזה קצת מחלוקות, אבל זו הגדרה המקובלת. יש כאלה שטוענים שצריכים לעבור שם 600 אלף איש ביום, ויש כאלה שלא דורשים את זה, זה מחלוקות ראשונים. בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה, יכול להיות שזה יעלה עוד בסוגיות הבאות, אבל כרגע אני רק רוצה להגדיר את המושגים כדי שיהיה ברור. אז בדאורייתא יש לנו בעצם שתי רשויות פשוטות, זה רשות היחיד ורשות הרבים, וכל מה שהוא לא רשות היחיד או רשות הרבים, זה מקום פטור. זאת ההגדרה של דאורייתא. עכשיו, לגבי מקום פטור, הכלל הוא, לכן זה נקרא מקום פטור, שאם, מזכיר לי בדיחה של רב אברום שפירא, יצא פעם ספר של הרב שרלו, שנקרא רשות הרבים, וגם רשות היחיד, שיש לו שני שוטים, כשרשות זה עם גרשיים, רשות, הרבים ורשות היחיד. אז הרב, רב אברום שפירא כעס על הדברים שכתובים שם, אז הוא אמר, זה מקום פטור. בכל אופן, אז אין ללמוד מדבריי שאני מזדהה עם הרב שפירא, אני בדרך כלל לא. בכל אופן, אז המקום פטור מוגדר מבחינה הלכתית ככל מה שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. מה הדינים שלו? הוצאה מרשות היחיד למקום פטור או ממקום פטור לרשות הרבים פטור. בסדר? אז לכן בעצם אין עם זה בעיה. פטור ומותר. זאת אומרת, גם דרבנן לא עשו את זה, זה פחות חשוב לענייננו כרגע, אבל בעצם זה פטור ומותר. זאת אומרת, גם את הדרבנן לא הוסיפו פה. שהוא דופה? אז זה המשמעות ההלכתית של מקום פטור מדאורייתא. עכשיו באה רשות מדרבנן, רשות רביעית, שנקראת קרמלית. קרמלית, חכמים קבעו אותה להיות כמו רשות הרבים מדרבנן. למען הפקמינה, מי שמעביר 400 בקרמלית זה כמו 400 ברשות הרבים, מי שמוציא מרשות היחיד לקרמלית, זה בעצם כמו להוציא מרשות הרבים מדרבנן. אוקיי? אז פה הרשות הזאת נוספת, היא רשות רביעית שנוספת רק מדרבנן, מקובל שקרמלית זה תמיד משהו שמדאורייתא הוא מקום פטור, רבנן קבעו את זה לקרמלית, אבל מדאורייתא הוא מקום פטור. יש מקרים שבהם קרמלית מדאורייתא זה רשות היחיד, והפכו אותה מדרבנן לקרמלית. כן, קרפפים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה מקרים פתולוגיים. בסדר? אבל יש מצבים שבהם לוקחים רשות היחיד והופכים אותה לקרמלית, אבל מבחינתנו אנחנו מתעלמים מזה כרגע. קרמלית זה
בעצם... למה קרמלית היא מדרבנן רשות הרבים? הרי אי אפשר לטלטל גם מקרמלית לרשות הרבים. כאילו אי אפשר להעביר מקרמלית לרשות הרבים. זאת אומרת שאם יש לי רשות הרבים שצמודה לקרמלית, הם לא יחשבו ביחד לרשות הרבים.
קודם כל, האמת שאני לא 100% בטוח בזה, וגם לא זה שזה מוסכם, אני צריך לבדוק, אני לא 100% בטוח בזה, אבל גם אם כן, ברור שזה רק איזשהו איסור דרבנן, בגלל שהקרמלית היא לא רשות הרבים, אז החליטו לאסור גם את הדבר הזה. אבל בדרך כלל קרמלית מתפקדת כרשות הרבים מדרבנן.
אז מותר לטלטל מקרמלית לרשות הרבים?
אז אמרתי, אני צריך לבדוק את זה, אני כרגע לא בטוח, משום מה יושב לי בראש שזה מותר, אבל כי זה מקום פטור מדאורייתא ומדרבנן זה רשות הרבים. אז גם מדאורייתא וגם מדרבנן לא אמור להיות איסור, אבל באמת כשאת שואלת אני לא 100% בטוח, אני צריך לבדוק את זה, אוקיי? לא, לא, לא בטוח כרגע. בכל אופן, אבל בהתייחסות המקובלת, קרמלית זה רשות הרבים מדרבנן, אוקיי? אז זה, עכשיו, מה זה אומר? למשל, רשות הרבים הרי יש לה גם הגדרות של גובה, נכון? משלושה טפחים ועד 10, זה רשות הרבים. אז קרמלית יכול להיות משהו שהוא מעל 10 טפחים. אוקיי? דבר, מעל 10 טפחים אגב בכל שטח. למה בכל שטח? כי משהו שיש לו 4x4, שטח של 4x4, אם הוא נמצא מעל רשות הרבים באוויר שמה, הוא עדיין מקום פטור. זה לא רשות היחיד. ולכן מדרבנן הופכים את זה לקרמלית, אבל מדאורייתא זה היה מקום פטור. אם זה פחות מ4x4, אז גם כשזה לא מעל רשות הרבים, כיוון שזאת לא רשות היחיד, אז זה מקום פטור, אוקיי? אבל מעל רשות הרבים, אפילו אם יש בזה 4x4, זה מקום פטור. מה זה יש בזה 4x4? זה אוויר, אבל אין מגבלות של, של, של מקום. אז לכן המושג הזה קרמלית הוא מושג שלא עד הסוף מוגדר. זה סוג מסוים של מקומות פטור שהפכו אותו מדרבנן לרשות הרבים, אוקיי? עכשיו...
רשות היחיד לא בוקעת ועולה?
רשות היחיד בוקעת ועולה, לא
רשות
היחיד.
אמרת
שזה מעל כל רשות. לא. רשות היחיד מוקד ועולה, אבל ברשות היחיד צריך להיות שטח של 4x4.
כן, כן, בוודאי.
אם יש משהו שהוא לא 4x4, אז גם אם הוא מעל רשות היחיד, בעצם הוא יהיה מקום פטור. למשל, עמוד שמונח ברשות היחיד, והשטח שלו הוא לא 4x4.
אז העמוד עצמו הוא גם מקום פטור, לא צריך את העשרה טפחים.
אני אומר, ברור, אבל אני אומר, כשאת מעל רשות היחיד, זה תלוי בשטח. כי אם השטח של 4x4, זה יהיה רשות היחיד.
כן, אוקיי.
אבל ברשות הרבים, זה לא תלוי בשטח, כי ברשות הרבים, מה שמעל רשות הרבים, בכל שטח זה מקום פטור.
כן.
אם אתה
מתקיף של
קרמלית,
הוא מוקע
בין שלושה
שפחים
לעשרה.
עכשיו
אמרת שזה רשות הרבים, כלומר, קרמלית היא מעל 10.
מוקע,
מדבר. לא גובה. הוא מוקע בין שלושה שפחים לעשרה.
כי זה עומק.
לעומק?
כן, עומק שחופרים.
כלומר, בקרקעית...
שעושים חור בתוך רשות הרבים.
כן, אז כאילו, כשבונים בניינים אחרים. כלומר, גם קרקעית הים, משלושה טפחים ומטה זה קרמלית?
מה זה קרקעית הים? מתחת לים?
מתחת למים.
הים עצמו נחשב קרמלית. כי בים לא עוברים מספר אנשים, אין לו רוחב, הוא לא מוגדר, אז הים עצמו נחשב קרמלית.
אבל העניין הזה של 60 ריבוע, זה לא כולם מסכימים עם זה.
מחלוקת ראשונים.
שלפיהם הים זה רשות הרבים?
לא הבנתי.
אז אם אני לא מתייחסת לתנאי הזה, אז אני יכולה להגיד שהים זה רשות הרבים.
לא חושב שיש דעה שהים זה רשות הרבים, יש שם עוד מפולש, יש כמה דעות נוספות. נדמה לי, עד כמה שאני זוכר, אני באמת כרגע לא מונח בזה, נדמה לי שאין דעה שהים זה רשות הרבים.
זה לא אומר שבונים פתרים וכו', למטה?
כן, כי זה גם כן, זה יורד כלפי מטה ברשות הרבים, לא כלפי מעלה, אבל זה עדיין בעצם מתנהל לפי אותם כללים. אנחנו בעצם ניכנס קצת להגדרות האלה בסוגיות הבאות. לכן כרגע אני בסך הכל רק מסרטט קווים כלליים כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עוסקים כאן זה בעצם אדם שמוציא מחנות לפלטיה, כאילו חנות זה רשות היחיד, פלטיה זה רחוב גדול, רשות הרבים, דרך סטאו. סטאו, אמרתי לכם, זה פרגולה עם עמודים כאלה שעומדת בכניסה לחנות.
בואו,
לא אנחנו
אומרים סתבים. בואו, אנחנו אומרים
סתבים. כן, הרבה אומרים את זה, אבל נדמה, הרי בטקסטים התלמודיים זה לא מנוקד.
נכון.
יכול להיות שגם שם זה נכון להגיד את זה סתיו, אני לא יודע בדיוק. התרגלתי להגיד
סתיו. הארכיאולוגיה זה סתיו, נכון, הסתיו המלכותי.
אבל אתה מבלבל עם הסטואים שיש לו בסתבים.
הבנתי? הסטואים האנשים?
כן.
לא מתחייב לאיך אומרים את זה, אבל זה, אוקיי, אז אני אומר את זה כך עיקרית
לגלתי.
אז תנקמה אומר שמי שמוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו, סטיו זה קרמלית, מי שמוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו חייב. למה סטיו זה קרמלית דרך אגב?
אולי זה לא מקורה?
אין לו דפנות. אולי עם עמודים, אין לו דפנות. ברגע שחסרים התנאים של רשות היחיד, אז זה בעצם קרמלית. הנה דוגמה, אגב, הסטאו למשל, זה דוגמה זאת אומרת, זה משהו שמדאורייתא, מדרבנן וקרמלית, מדאורייתא, לכאורה זה היה אמור להיות רשות היחיד, לא מקום פטור. אבל אמרתי, קרמלית בדרך כלל מדאורייתא זה מקום פטור. ולמה גם פה זה ככה? כשאין דפנות, אז גם מדאורייתא זה לא רשות היחיד.
יש
שם דופן? כן, זה של החנות.
אז אבל אמרנו שאם אין דפנות זה לא רשות היחיד, יש תנאי של שלוש דפנות.
בדיוק. זה לא רשות היחיד, אבל זה לא רשות הרבים.
לא, אבל מדאורייתא, לכאורה זה לא רשות היחיד.
נכון.
זה לא שזה מדאורייתא רשות היחיד והפכות זה לקרמלית, מדאורייתא זה מקום פטור.
נכון, ולכן אמרתי, בדיוק בגלל זה, כי אם זה היה מדאורייתא, זה היה רשות היחיד, אז רבנן לא היו הופכים את זה לקרמלית. קרמלית זה משהו שמדאורייתא הוא מקום פטור. רק שאלתי למה באמת מדאורייתא סטאו הוא מקום פטור, אז אמרתי, בגלל שחסרים לו הדפנות. באופן עקרוני זה רשות היחיד, זה מקום שבו בן אדם נמצא, יכול להיות שהוא אפילו בעלים על הדבר, זה חלק מהחנות אולי, או מה שלא יהיה, מבחינה זאת, זה לכאורה, יש לו שטח של 4x4, זה עקרונית זה יכול להיות רשות היחיד. מה שחסר פה זה הדפנות, וצריך להיות משהו חסר, כי אם זה היה רשות היחיד, אז היה נשאר רשות היחיד גם מדרבנן, לא היו הופכים את זה לקרמלית. אז אם משהו מוגדר כקרמלית, זה בעצם אומר שמדאורייתא, משהו מתנאי רשות היחיד לא מתקיים בו. אוקיי? בסדר. אז תנקמה אומר שחייב, ובן עזאי אומר שפטור. הגמרא מסבירה, הרגע אני אשתף פה את הקובץ, לא שיתפתי. אגב, אתם שומעות כשיעל שואלת למשל פה בכיתה?
מאוד שומעים את זה מעומעם.
כי זה דרך המיקרופון שלי, הרי
המיקרופון... כן.
אתם שומעות את זה דרך המיקרופון שלי, לכן לפעמים אני עוצר, אני מקשיב ליעל, אבל אני לא יודע אם אתם מבינות למה עצרתי. אז טוב, אוקיי.
אז פשוט אם היא שואלת, תחזור על השאלה שלה.
מה?
אם היא שואלת, אז תחזור רק על השאלה, שנשמע גם את השאלה וגם את התשובה.
טוב, אז עכשיו הגמרא מסבירה, שיתפתי את הקובץ, אז אני מסמן. בשלמה בן עזאי כסבר, מהלך כעומד דמי. אלא רבנן, הנה מדי כסברי מהלך לב כעומד דמי, היכה אשכחנה כהגבנה בחייו. אז הגמרא מניחה שהמחלוקת בין בן עזאי לבין תנקמה, זה בשאלה אם מהלך כעומד או לא. לפי בן עזאי שמהלך כעומד, אז כאשר אני מוציא מהחנות לפלטיה ואני עובר דרך הסטאו, והלכתי בסטאו, אז זה בעצם נחשב כאילו שעמדתי בסטאו. ואז מה יצא? שהוצאתי מחנות אל...
אל קרמלית.
קרמלית.
והנחת בקרמלית.
קרמלית, אבל בדאורייתא זה מקום. אנחנו דנים פה רק בדיני דאורייתא. שכתוב פה פטור, הפירוש הוא שאין חיוב מדאורייתא. יש איסור דרבנן, אבל אין חיוב דאורייתא. עכשיו, למה אין חיוב דאורייתא? כי מדאורייתא, הקרמלית הזאת היא בעצם מקום פטור. אז כשהוצאתי מהחנות למקום פטור, לא עשיתי כלום. וכשלקחתי מהמקום פטור לרשות הרבים, גם לא עשיתי כלום. נכון? אבל אם... זה הכל לפי בן עזאי שמהלך כעומד. ואז בעצם אני הנחתי את החפץ במקום פטור באמצע בין רשות היחיד לרשות הרבים. אבל לפי רבנן שמהלך לב כעומד, אז בעצם יוצא שהחפץ לא נח במקום פטור. ושוב פעם, אני מסתכל על זה רק במשקפיים דאורייתא. אז מבחינתי לא חשוב שזה קרמלית. אני רואה את זה כמקום פטור. כי משקפיים דאורייתא זה מקום פטור. רק השאלה אם זה נח במקום הפטור. לפי חכמים של, לפי בן עזאי, סליחה, לפי בן עזאי מהלך כעומד, אז זה נח במקום הפטור וזה פותר אותי. אבל לפי חכמים שזה לא נח במקום הפטור, אז יוצא שהוצאתי מרשות היחיד לרשות הרבים, ישירות, זה לא נח באמצע. ואם זה כך, אז אני חייב. כן, זו הוצאה רגילה. אבל הגמרא מיד, לא רק, היא אפילו לא מסבירה את המחלוקת, אני ישר עוברת לשאול את השאלה. כן, זה מין בנוי כזה בצורה של... מה קודם כל מסבירה את המחלוקת, ואז מקשה קושייה. אבל פה גם אפשר מציגה את זה כקושייה. לכאורה המחלוקת היא האם מהלך כעומד או לא, אבל גם לפי רבנן, שמהלך לאו כעומד, ולכאורה צריך להיות חייב, אומרת הגמרא בעצם עדיין לא אמור להיות חייב. למה? איפה מצאנו דבר כזה שחייב? עכשיו, פה בעצם השאלה, מה המשמעות של העניין? זאת אומרת, למה, אם מהלך, לפי רבנן שמהלך לב כעומד, אז למה שלא יהיה חייב? מה הבעיה? הרי לא הנחתי במקום טוב. למה הגמרא מתלבטת עדיין שיהיה פתור? הרי הוצאתי מרשות היחיד לרשות הרבים, לא נחתי באמצע, אז אני חייב. למה הגמרא אומרת שאפילו אם מהלך לב כעומד, לא ברור לגמרא למה שיהיה חייב. אז פה די ברור שיש סוג אחר של פטור, וזה מה שקראתי בדף, פטור של חציצה. מה זאת אומרת פטור של חציצה? זה רציתי פשוט לתת לו שם, זה מינוח שלי. רציתי לתת לו שם כדי שנבחין בינו לבין הפטור של בן הזי שנובע מדין מהלך כעומד. הגמרא פה בעצם טוענת שלפי רבנן, אפילו שמהלך לאו כעומד, אמור להיות פה פטור מנימוק אחר. לא מהנימוק של מהלך כעומד. אלא מה? שכאשר אני מוציא ברשות היחיד לרשות הרבים, מתי התורה מחייבת אותי? כאשר זה עובר ישירות מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם באמצע יש מקום פטור, לא שאני עמדתי במקום פטור, לא שהנחתי במקום פטור, אלא שבין רשות הרבים לרשות היחיד יש חציצה של מקום פטור, אפילו שלא הנחתי שם. זה לא הפטור של בן הזי, זה פטור אחר. אלא על זה לא מוגדרת מלאכת תוצאה, זה מהגדרות מלאכת תוצאה. שמלאכת הוצאה חייבת להיות העברה מרשות היחיד לרשות הרבים, כשהן צמודות זו לזו, כשהן ביניהן חציצה. בלי קשר לשאלה האם אני עמדתי באמצע הזה, או שהלכתי באמצע הזה, האם מהלך כעומד, או לא קשור. אלא עצם העובדה שרשות היחיד לרשות הרבים לא צמודות, זה שיש חציצה ביניהן, זה בעצמו אמור לפתור אותי. השאלה היא למה? אז בתוספות פה...
לפי בן הזי זה אמור לפתור.
לא, לפי בן הזי לא. לפי בן הזי הפטור הוא בגלל מהלך כעומד. לפי רבנן שמהלך לאו כעומד, לכאורה אמור להיות חייב, ואתה אומר, לא, אבל יש עוד נימוק לפתור. הנימוק לפתור זה זה שבין רשות היחיד לרשות הרבים ניצב מקום פטור, לא שעמדתי שם, לא שהנחתי את החפץ שם, אלא עצם העובדה שהסיטואציה היא לא סיטואציה שבה רשות היחיד צמודה לרשות הרבים, אלא יש ביניהם משהו, זה בעצמו אמור לפתור אותו. לזה קראתי פטור של חציצה, אוקיי? לפי בן הזי לא מדובר על פטור של חציצה, אלא מדובר על פטור של...
מהלך
כעומד. במקום פטור, באמצע. אז את פעולת ההוצאה לא עשית. לפי רבנן, הפטור הוא פטור של הסיטואציה, לא פטור של אופן עשיית הפעולה. לא שהנחת באמצע במקום פטור, אלא עצם הסיטואציה, שבין רשות היחיד לרשות הרבים יש איזושהי חציצה של מקום פטור, זה אמור לפתור אותי. גם השאלה היא למה? מאיפה זה בא? לפני, אולי עוד הערה לפני כן, אם באמת אני מקבל שיש פטור של חציצה, אז מה סובר בן הזי על הפטור הזה?
הוא סובר שאין פטור של חציצה, כי עובדה שבסוף הסוגיה הוא גם אומר שמושיט וזורק, הוא חייב. גם אם יש באמצע, זאת אומרת, מבחינת בן הזי אין פטור של חציצה.
הערה נכונה, נגיע אליה בסוף הסוגיה. אני כרגע נמצא בתחילת הסוגיה. ואני שואל את עצמי, ברגע שהגמרא הכניסה, הוציאה את השפן הזה מהשרוול, השפן הזה שיש עוד פטור, שנקרא פטור של חציצה, לא פטור של הנחה במקום פטור. עכשיו נפתחת השאלה מחדש. אז בעצם גם בן הזי שפוטר, יכול להיות שהפטור שלו לא נובע מזה שהוא מהלך כעומד.
אבל הגמרא מביאה בפירוש שזה הסיבה שלו, היא מביאה את הנימוק שלו, זה הגמרא אומרת.
לא, אני אומר עוד פעם, לא. הגמרא מתחילה עם זה בשלמה בן הזי, הוא סובר מהלך כעומד. וכיוון שככה זה אתה פטור. אבל לפי רבנן, אפילו אם תגיד שהם אומרים מהלך לאו כעומד, עדיין יכול להיות שיש פטור של חציצה. ככה הגמרא שואלת, נכון? עכשיו אני שואל, אם זה כך, והגמרא מניחה שיש גם פטור של חציצה, אז עכשיו אני חוזר גם לבן הזי. אז למה הגמרא אומרת בישלמה לבן הזי שהוא סובר מהלך כעומד, לכן פטור? יכול שבן הזי לא סובר מהלך כעומד. מה שפטור פה זה בגלל החציצה. וכבר אין לי הכרח לקלוט את הפטור של בן הזי בדין מהלך כעומד, כי אם אני מניח שיש גם את הפטור של חציצה, אז הגמרא לא יכולה להוכיח גם בבן הזי שהוא סובר מהלך כעומד. יכול להיות שבעצם גם בן הזי אומר פטור של חציצה. עכשיו נכון שיש פה קושייה, וצריך להבין, הרי לפי רבנן, לפי רבנן, הפסק הוא שחייב, זה רבנן אומרים, אנחנו רק מתלבטים למה. אז אומרת הגמרא, כנראה שרבנן סוברים שאין פטור של חציצה, וגם מהלך לאו כעומד. הגמרא שואלת, אבל למה? מי אמר לך שאין פטור של חציצה? אבל ברור מתוך רבנן שזה מה שהם סברו, כי אחרת פשוט אין דרך להסביר למה באמת הם מחייבים, נכון? לפי רבנן חייב להיות שהם אומרים, מהלך לאו כעומד, כי מהלך היה כעומד אז הייתי פטור, והם גם סוברים שאין את הפטור של חציצה. רק שנייה אחת, רק הגמרא שואלת, כן, אבל למה? או מי אמר לרבנן את זה? עכשיו תבינו שכשאנחנו חוזרים לבן עזאי, אז נכון שבבן עזאי באופן עקרוני גם היה אפשר לומר שמשהו פותר זה בגלל הפטור של החציצה, לא בגלל מהלך כי עומד. כמו שברבנן כבר ראינו שאין פטור כזה, אז הגמרא אומר, טוב, אז כנראה גם בבן עזאי אין פטור כזה. אז את הדין של בן עזאי אני עוד יכול להבין מדין מהלך כי עומד, לכן הוא יהיה פטור. אבל לפי רבנן שאומרים שהוא חייב, אז באמת למה הם לא מקבלים את הפטור של חציצה? הגמרא פה רוקדת איכשהו על שתי החתונות. זאת אומרת, מצד אחד היא מבינה שאין פטור של חציצה, היא רק שואלת למה. לכן בדעת בן עזאי היא באמת מניחה שהוא סובר שמהלך כעומד. והפטור הוא לא בגלל הפטור של חציצה, כי אין פטור של חציצה. לכן לפי בן עזאי מהלך כעומד. אבל לפי רבנן, הרי רבנן אומרים שחייב. אז אם רבנן אומרים שחייב, אז ברור שאין אף אחד משני הפטורים. לא את הפטור שמהלך כעומד, כי הם סוברים מהלך לאו כעומד, ולא את הפטור של חציצה. ועל זה שואלת הגמרא, מי אמר לרבנן שאין פטור של חציצה?
האם אין פה משהו בסגנון של
קלוטה כמוהה? רגע, אמרתי שזה משיק לסוגיות שראינו, ואנחנו נדבר על זה. אבל הנקודה, קודם כל ברמה הלוגית, זה נקודה חשובה שכבר אמרתי אותה כמה פעמים, ואני חוזר עליה שוב. כשאנחנו רואים מחלוקת, תנאים, אמוראים, ראשונים, מה שלא יהיה, ויש שני פרמטרים בשדה, כדאי תמיד להתחיל בגישה שמתעלמת משני הפרמטרים. ואז לנסות ולחפש את ההסבר לגישה השנייה. זאת אומרת, אצלנו. אצלנו אנחנו רואים בגמרא שיש שני סוגי פטור שיכולים להיות. או שהנחת במקום פטור כי מהלך כעומד, או הפטור של חציצה. אז בדעת בן עזאי אין לי דרך לדעת מה הוא סובר, נכון? כי מה שהוא פותר זה יכול להיות או מהפטור הראשון או מהפטור השני. בדעת חכמים שמחייבים, אני יכול לדעת בוודאות מה הם סוברים. הם לא מקבדים לא את הפטור הראשון, ולא את הפטור השני. כי אחרת לא היו מחייבים. מספיק אחד הפטורים כדי שיהיה פטור. אם רבנן מחייבים, זה ברור שהם לא מקבלים את שני הפטורים. אוקיי? אז לכן, תמיד אני מתחיל את הניתוח בסוגיה כזאת מדעת חכמים. כי דעת חכמים היא יותר ברורה. דעת חכמים ברור שהם לא מקבלים את שני הפטורים. עכשיו כשאני שואל את עצמי, אוקיי, ומה סובר בן עזאי? נפתחות שתי אפשרויות. או שהוא חולק על רבנן לגבי הפטור הראשון והוא סובר מהלך כעומד, או שהוא חולק על רבנן לגבי הפטור השני והוא סובר שיש פטור של חציצה. כי מי שפוטר יכול להסתמך על כל אחד משני הפטורים, אחד משני הפטורים מספיק כדי לפטור, אוקיי? רבנן שמחייבים, ברור שלא מקבלים את שני הפטורים. בן עזאי שפוטר יכול לפטור מהפטור הראשון ומהפטור השני. עכשיו, כשאנחנו קוראים, זה בלוגיקה של המחלוקת, וזה תמיד ככה. כשאתם מנתחות מחלוקות, ויש כמה אפשרויות להבין אותן, תמיד תתחילו מהשיטה שהיא ברורה, שיש רק אופציה אחת להבין אותה. ואז השיטה השנייה, כמובן, יכולה לחלוק על הראשונה, בכל אחד מהפרמטרים הנצרכים, כדי לבנות את השיטה הראשונה. אוקיי? זה פשוט פותח את כל האופציות הלמדניות, איך להבין את המחלוקת, את השיטות החולקות. עכשיו, לענייננו כאן, אני חוזר שוב למה שאמרתי קודם, הגמרא בעצם מנסה לרקוד פה על שתי חתונות. מצד אחד ברור לה שאין פטור של חציצה. כי אחרת רבנן לא היו מחייבים. מה היה פטור של חציצה? רבנן גם היו פותרים, בלי קשר למהלך כעומד. אז בדעת רבנן ברור ששני הדברים... ממילא אם אין פטור של חציצה, אז גם בדעת בן עזאי, כנראה הפטור הוא לא בגלל פטור של חציצה. אז מה נשאר? מהלך כעומד. לכן, כבר מזה, מה שההערה של חני מקודם, מזה שהגמרא הבינה את בן עזאי דווקא על הבסיס של מהלך כעומד, ברור שהגמרא כבר מעמידה פה לדיון, היא שמה על השולחן לדיון את הפטור של החציצה, לא את הפטור של המהלך כעומד. הפטור של המהלך כעומד ברור לגמרא שזה מחלוקת בן עזאי וחכמים. זה ברור. הגמרא שואלת, אוקיי, אבל לכאורה הייתי מצפה שיהיה פה עוד פטור, הפטור של חציצה. בבן עזאי אין את זה כנראה, מה קורה עם חכמים? למה חכמים אומרים שאין את זה? ועל זה הגמרא עכשיו מתחילה את הדיון. אוקיי, אז רב ספרא, קטע הבא בגמרא, אז הגמרא אומרת, כן, סליחה, לפני הקטע הבא, שאלתי, למה הגמרא בכלל מניחה שאין פטור של חציצה? מה הבעיה? חכמים אומרים שחייב, כנראה אין פטור של חציצה, ואז גם בן עזאי סובר שאין פטור של חציצה, אלא הוא סובר שמהלך כעומד. למה הגמרא בכלל מעלה על דעתה את האפשרות של פטור של חציצה? מאיפה זה בא? אז ברש"י עצמו, רש"י מסביר שזה, שאין דרך להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך חציצה כזאת של מקום פטור. בדרך כלל רשות היחיד צמודה לרשות הרבים, אבל בתוספות משתמע שזה קשור למשכן. גם אומר שאין דרך, וזה גם היה קשור למשכן. תוספות בישלמה, תוספות ארוך, אבל אני לא אקרא אותו עכשיו, כי זה חבוי בתור דבר.
בדרך תוספות, נכון?
שהוא תולה הכל במשכן, כן, נכון. תוספות הרבה פעמים תולה דברים במשכן, אבל אני לא בטוח, ראיתי כאלה שרוצים להתראות שיש פה מחלוקת ברש"י ותוספות, אני לא בטוח. נכון שהרי בסופו של דבר, זה שאין דרכו, זה שזו לא הדרך הנורמלית, שבין רשות היחיד לרשות הרבים יהיה מקום פטור, זה גם תוספו צריך להגיד. למה? כי אם זאת הייתה הדרך הנורמלית, אז מה אכפת לי זה לא היה במשכן? גם אם זה לא היה במשכן, הייתי אומר בסדר, אבל כמו שבמשכן חייבים רשות היחיד לרשות הרבים, הרי דרך נורמלית זה שלפעמים יש גם מקום פטור באמצע. אז יהיה חייבים גם שם, למרות שזה לא היה במשכן. הרי נגיד, לא יודע מה, במשכן שכחו סממנים. אוקיי? איפה יודעים את מלאכת תוכן? מלאכת תוכן זה שחיקת סממנים במשכן. אוקיי? מי אמר שאסור גם לטחון חיטה, או לטחון, לא יודע מה, עגבניות? כי זה דומה, נכון? זה לא היה במשכן, אבל זה דומה. זאת אומרת שאם אני מבין שההבדל, לשים רשות, מקום פטור באמצע בין רשות היחיד לרשות הרבים, זה לא יוצר שינוי משמעותי, אז גם אם זה לא היה במשכן הייתי בחייב. לכן כשתוספות אומר שזה לא היה במשכן, בתוך דבריו גם חבויה ההנחה שזה גם שונה מספיק משמעותית ממה שכן היה במשכן. ולכן הטענה שזה משהו שונה, והטענה שזה לא היה במשכן, הולכות זו עם זו. כשתוספות אומר שזה לא היה במשכן, זה לא מספיק. אתה צריך להגיד, זה לא היה במשכן, וחוץ מזה זאת סיטואציה מספיק משמעותית. כי אם זאת לא סיטואציה שונה מספיק משמעותית, אז גם אם זה לא היה במשכן, הייתי לומד ממה שהיה במשכן, הסיטואציה הזאת. זה התולדה, אם תרצו, לא משנה, אבל הייתי מחייב גם על דבר כזה. ברגע שאתה אומר לי שאם זה לא היה במשכן אני פותר, אתה בעצם אומר, זה לא היה במשכן, וזה גם שוני מספיק משמעותי ממה שכן היה שם.
אבל לא קראנו את רש"י, אז לא הבנתי. מה רש"י אומר מזה שרשות היחיד בדרך כלל צמודה לרשות הרבים? מה הוא מסיק מזה?
מסיק מזה שאני אומר, מאחורי דבריו, כנראה מונחת התפיסה שיש פה איזשהו שוני משמעותי כשאני שם מקום פטור באמצע. ולכן הגמרא אומרת, רגע, אז מי אמר לך שגם על דבר כזה חייבים? עכשיו, שתוספות קושר את זה למשכן, לכאורה זה נימוק אחר. אבל כמו שאמרתי עכשיו, אני לא בטוח בכלל. גם כשאתה קושר את זה למשכן, אתה צריך להניח שעדיין הסיטואציה הזאת היא שוני משמעותי. כי אחרת, אם זה לא היה במשכן, עדיין הייתי בחייב.
לא, רגע, אני פספסתי משהו. רש"י אומר שבדרך כלל רשות היחיד צמודה לרשות הרבים, ולכן אם יש חציצה באמצע, הוא יהיה פטור.
כן. רגע, בואו נקרא את רש"י.
כי לא קראנו אותו.
כן, שנייה אחת, אני פותח אותו עכשיו במחשב.
רש"י?
כן. אני אשתף איתכם, זה לא... שנייה אחת.
החציצה זה דווקא דרך מקום פטור?
מה? לא, זה דיון בהמשך הגמרא, תכף נראה. זה דיון בהמשך הגמרא.
כי היה את המושיט, מושיט...
רגע.
מושיט וזורק.
גם למושיט, תגיע לכל, זה לא לסבך. רש"י אומר ככה, תראו, איך אשכחן כאי גבנה, כי הוא מסביר את קושיית הגמרא, דמפסק הרשות האחריתי מחייב. עכשיו, מה זה רשות האחריתה? בין רשות היחיד לרשות הרבים, אין עוד אופציה של רשות אחרת, רק מקום פטור. אנחנו מדברים מדאורייתא. מדאורייתא אין רשות רביעית, יש רק רשות אחרת. מה שיכול להפסיק בין רשות אחרת לרשות הרבים זה רק מקום פטור. אוקיי? אז אומר רש"י, כשמפסיקה רשות אחרת, הוא מתכוון למפסיקה רשות שהיא מקום פטור. אומר, דילמה לא חי ורחמנה, אלא במוציא ברשות היחיד לרשות הרבים בעדיה. יכול להיות, ככה הוא מסביר את קושיית הגמרא, יכול להיות שמה שהתורה מחייבת, זה רק כאשר אתה לוקח את זה מרשות היחיד לרשות הרבים ישירות. למה? למה שהתורה, למה התורה מחייבת רק שם? הוא לא מזכיר את המשכן. יכול להגיד, כי זה שוני מספיק, זה שוני משמעותי. הדרך הנורמלית זה להוציא מרשות היחיד ישירות לרשות הרבים, ואם יש באמצע מקום טוב, זה כבר סיטואציה אחרת, זה אי אפשר ללמוד אותה מהסיטואציה הרגילה. זה שוני משמעותי, בלי קשר למשכן. תוספות תולה את זה במשכן. מה שאני אמרתי, זה שאני לא בטוח שזאת מחלוקת. כי גם לפי תוספות חייב להיות שיהיה שוני משמעותי, כי אם לא היה שוני משמעותי, אז אפילו זה לא היה במשכן הייתי מחייב, כי הייתי מדמה את זה למה שכן היה במשכן. אתה חייב להגיד שזה שונה משמעותית גם לפי תוספות. אוקיי? עכשיו, גם לפי רש"י, כשאתה אומר שזה שוני משמעותי, אתה שואל את עצמך שוני משמעותי ממה? מיוצאה ישירה מרשות היחיד לרשות הרבים. ומי אמר שעל זה מחייבים? אולי המשכן. זאת אומרת, תלוי מה התפיסת רש"י ומאיפה לומדים את המלאכות. לכן אני אומר שאי אפשר להסיק מכאן מסקנה, אבל שיתפתי בכלל את הגמרא.
לא שיתפת. אבל בסדר, נכון, הבנו. שזה כאילו, לא, אפשר ללמוד מזה, אין סתירה פה בין רש"י ותוספות. כל אחד מסביר את זה
מזווית
שונה.
יעל פה מדברת לחוד ועידית, עידית, דברי.
אוי, סליחה, לא שמעתי אותך.
עידית, דברי.
לא, רציתי לומר רק שבאמת אין כאן סתירה מהותית בין רש"י ותוספות. כל אחד מביא איזה פרוג'קטור מכיוון אחר.
אבל חייבים להיות שניהם, נכון? זה מה שאני אומר. כן. אוקיי, יעל?
אני אומרת, אם אני לא
טועה,
אז אני אומרת,
הרש"י
ותוספות אומרים שכל אחד מביא איזה פרוג'קטור מכיוון אחר.
חצר,
אז זה
חצר. האם
היא
מקום פטור?
חצר...
לא, זה חצר המשכן.
זה רשות הרבים.
אה, במשכן? כן, במשכן זה רשות הרבים.
במשכן, במדבר, לא
בבית המקדש. לא, רשות הרבים, גם בבית המקדש, זה אותו דבר.
כי זה מקום...
בית המקדש לומדים מהמשכן.
שעוברים שם...
כן, כל ישראל נכנסים שם.
אז המרפסת היא רשות הרבים. לא כמובן, המרפסת...
העזרה, העזרה.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו...
אבל רגע, שנייה, יש לי שאלה לגבי החציצה.
כן.
כשלמדנו את הזורק, אז היה שהיה מלאכה במשכן שמעבירים מרשות היחיד לרשות היחיד, ובאמצע היה רשות הרבים, וזה היה אסור. לכאורה זה גם חציצה, לא הביאו את זה בגמרא שלנו.
במושיט.
אבל שם היה באמצע רשות הרבים.
במושיט, ודיברנו על יהיו טפחים ומתחת ליהיו טפחים. אבל מושיט זה משהו אחר. כי במושיט, זה מה שעשו במלאכת מושיט. זה נחשב מלאכה בפני עצמה, מושיט. בהוצאה רגילה, כשאני לוקח את החפץ והולך איתו ומניח אותו ברשות הרבים, שם, אם יש מקום באמצע, כך טוענת הגמרא פה, אז אני לא אהיה חייב. זה לא דומה למושיט.
בגלל שזה לא להעביר את היד, אלא ללכת בעצמי?
כל הגוף, ללכת עם החפץ, מרשות לרשות. כשאתה מעביר את היד, אז לא אכפת לי שאתה עובר דרך רשות היחיד, כי אתה עצמך לא עובר שם. וגם ככה היה במשכן, העבירו מהעגלות, אם את זוכרת, אנחנו דיברנו על זה, שהיו עגלות בשני צידי רשות הרבים, וכשאתה מעביר מעל 10 טפחים ברשות הרבים, בעצם העברת דרך מקום פטור. מלאכת מושיט בעצמה מוגדרת מראש להיות כך. אוקיי?
אז כן, לא, אבל זה בדיוק חציצה, אבל אם זה משנה אם אני עוברת
או היד שלי. אבל מלאכת מושיט חציצה לא מפריע. אבל הגמרא פה, עכשיו גם פה כנראה חציצה לא מפריע, רק הגמרא שואלת למה.
רגע, מלאכת מושיט זה לא העברה מרשות לרשות, זה מלאכה בפני עצמה.
לא, לא, זה לא אחת מן המתן פחות, זה תולדה, זה תולדה של הוצאה, אבל זאת תולדה שהייתה במשכן. וכיוון שתולדה זאת הייתה במשכן, אז מה שהיה במשכן מבחינתי מחייב, לא משנה אם הסברה אומרת שחציצה יכולה להשתנות, כי בהוצאה במשכן לא הייתה חציצה. ולכן הגמרא פה אומרת שברגע שיש חציצה, אולי אי אפשר ללמוד במשכן שחייבים. אבל בהושטה כן הייתה חציצה. הושטה זה בכלל הרי, הושטה זה מרשות היחיד לרשות היחיד, כשרשות הרבים באמצע. זה בכלל לא מרשות היחיד לרשות הרבים.
אז זה מיר... טוב, אז זה אותו רעיון של חציצה.
כן, אבל כל הקונטקסט הוא שונה. כי הרי שם החציצה היא בין שתי רשויות יחיד.
כן.
Mm-hmm. אם הייתי עושה הושטה מרשות היחיד לרשות היחיד ישירות, ברור שלא הייתי עובר כלום. כל ההגדרה mm-hmm. של הושטה זה רק בגלל שיש באמצע רשות הרבים. למרות שבסוף זה מגיע לרשות היחיד אחרת, כיוון שבאמצע יש רשות רבים, אפשר לראות בזה בכל זאת מלאכה משמעותית. לכן שם מלאכת הושטה פשוט לא הייתה מוגדרת אם לא הייתה חציצה באמצע. החציצה לא רק שלא מפריעה, החציצה יוצרת את האיסור. אם זה הרשות היחיד צמודה לרשות היחיד אחרת, זה לא מלאכת משית. זה כלום.
אבל אם הלכתי, אם הלכתי ולא עצרתי באמצע, אז זה בדיוק אותו רעיון, לא? זה רק מהצד השני, לפתור או לחייב. זאת אומרת, זה היה מחייב.
אם הלכתי מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים ולא עצרתי?
כן.
אז זה יהיה תלוי במחלוקת
בין הזי וחכמים. זה תלוי במחלוקת בין הזי וחכמים.
כן.
אבל הפוך.
אבל המחלוקת של, כן, אבל המחלוקת שלהם זה במהלך כעומד. לא בגלל חציצה, חציצה שם לא מעניינת.
נכון.
בסדר? אוקיי, אז זה לגבי הלוגיקה של הסוגיה. עכשיו, אז אנחנו עכשיו, בעצם מתחיל עכשיו מסע של הסוגיה לחפש מה בעצם המקור לזה שאין פטור של חציצה. נכון? זה בעצם מהלך הסוגיה עד הסוף. זה נקודה חשובה, כי אפשר לטבוע פה קצת בסוגיה ובאפשרויות השונות, אז צריך להבין, בעצם ההסבר של רבנן ומחלוקת בין הזי וחכמים נגמר. אנחנו יודעים מה המחלוקת. המחלוקת היא בשאלה אם מהלך כעומד או לא. פטור של חציצה אין. כל ההמשך של הגמרא זה רק להסביר למה אין פטור של חציצה. איפה למדנו שחציצה לא פותרת. אבל מבחינת הסכמה של הסוגיה זה נגמר כאן, וזה מאוד חשוב, כי כשקוראים את הגמרא, אז אפשר לאבד את חוט המחשבה ולא לזכור בסוף בסוף מה סובר כל אחד. לכן אמרתי לכם, אחרי שאתם גומרות את הסוגיה, תעשו לעצמכם סיכום מה סובר בין הזי ומה סוברים חכמים, גם לחציצה וגם לגבי מהלך כעומד. את הסיכום הזה כבר בעצם אפשר היה לעשות כאן. כאן כבר אני רואה שהגמרא אומרת שהמחלוקת שלהם היא בדין מהלך כעומד. הגמרא יש לה שאלה צדדית. למה לא משחק כאן גם הפטור של חציצה? כי אם הוא היה משחק, אז גם רבנן היו פותרים. לא בגלל מהלך כעומד, אלא בגלל פטור של חציצה. ועל זה הגמרא מביאה כמה ניסיונות כדי להראות מאיפה לומדים שאין פטור של חציצה. גם אם היא דוחה את הראשון, דוחה את השני, דוחה את השלישי, בסוף היא מביאה מקור, ואחרי שהבאנו את המקור, חזרנו לנקודה שבה אנחנו עומדים עכשיו. שאין פטור של חציצה. למסקנה, אין פטור של חציצה. אוקיי? זה רק השאלה של הגמרא למה, זה הכל. אז בעצם מבחינת המסגרת של הסוגיה היא נגמרת כאן, אוקיי? עכשיו, הגמרא מתחילה להביא ניסיונות שמהם אנחנו לומדים על הפטור של חציצה. למה אין פטור של חציצה? אמר רב ספרא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, מי דדהווה המעביר חפץ ברשות הרבים? הטעם לב הפלגב דקמא דנקית לי ואזיל פטור, כי מה נחלי חייו? ההכנה מלא שנה. ניסיון ראשון של הגמרא, מישהו מעביר דלת עמוד ברשות, מעביר חפץ דלת עמוד ברשות הרבים. עכשיו, אם הבן אדם, נגיד שאתה עברת דלת עמוד, אם היית מניח את זה באמצע, היית פטור. למה היית פטור? קוראים לזה פחות מדלת עמוד. לא, נחתי את זה באמצע ואז המשכתי, גמרתי את הדלת עמוד, עקמדתי באמצע. בסדר? אז לקחתי חפץ, עקרתי אותו ברשות הרבים. העברתי אותו שלוש אמות, הנחתי. הרמתי אותו עוד פעם, הלכתי עוד אמה והנחתי. אני פטור. למה? כי עשיתי פה פעמיים העברה, שכל אחת מהן היא פחות מארבע אמות. בלשון הגמרא קוראים לזה פחות מדלת אמות. זאת אומרת, אני עושה את זה בצעדים שכל אחד מהם הוא פחות מדלת אמות.
אוקיי?
כן. אבל בכל זאת, אם עשיתי את זה ברצף, לא הנחתי את זה באמצע, אני חייב. אומר רב ספרא בשם רבי יוחנן, אז הנה הראיה לכך שחציצה לא פותרת. כי אם חציצה הייתה פותרת, אז בעצם גם פה אני הייתי פותר. אגב, יש פה שאלה מעניינת אחרת שבה עוסקים הראשונים, למה מהלך כעומד לא פותר במצב כזה? על הפטור השני, לא על הפטור של החציצה, על הפטור של המהלך כעומד. אבל את זה, הגמרא לא עוסקת בזה. ושוב פעם צריך להחזיק ראש. לכאורה נראה שהראשונים חוזרים על קושיית הגמרא, כשהם שואלים איך יכול להיות מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, ראיתם תוספות והרשב"א ועוד, איך יכול להיות מעביר דלת עמוד ברשות הרבים לפי בן הזי? הרי בכל צעד שהוא עושה, הוא בעצם נחשב כמו עומד, כי מהלך כי עומד. אז כשאתה מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, בעצם כאילו שהנחת את זה באמצע. נו, אז איך יכול להיות שמישהו מתחייב על העברה ד' אמות ברשות הרבים? אבל זו שאלה אחרת מהשאלה של הגמרא כאן. כי הגמרא כאן מדברת על מעביר ד' אמות ברשות הרבים מצד הפטור של החציצה. למה אין? הראשונים דנים למה מעביר ד' אמות ברשות הרבים חייב מצד הפטור של מהלך כעומד. אוקיי? אז לכן חשוב מאוד להחזיק ראש. הגמרא פה מדברת רק על הפטור של חציצה, לא על הפטור של מהלך כעומד. פטור של מהלך כעומד זה רק הראשונים. הגמרא לא עוסקת בו. והגמרא פה שואלת, למה מעביר ד' אמות ברשות הרבים חייב? הרי בעצם יש לך חציצה באמצע. כי אתה עובר דרך מקום שאם היית מניח בו, אז היית פטור. למה היית פטור? כי לא העברת 400, אלא פחות. אז למה זה לא חוצץ בין המקום הראשון לשני?
אם אני מעברה לרשות הרבים, 4 אמות,
אז עדיין רשות הרבים. למה יש? הרי באמצע, כשאני נמצא נגיד אחרי אמה אחת, בסדר? אם הייתי מנהל...
לא, אני מבינה את מה שאתה אומרת, העניין שאם אני הייתי עוצר באמצע, אבל... כלומר, מהמקום שבו אני מתחילה לצעול, זה ה-4 אמות שלי.
כן.
ואז זה בעצם התחום של...
לא, 400 אורך, לא תחום.
יש
מפה לפה, מרחק 400. רק באמצע, אני עובר גם את המקומות שמרוחקים מנקודת המוצא שלי, אמה אחת, שתי אמות, שלוש אמות, וכן הלאה. אם כל מקום כזה, אם הייתי מניח את החפץ שם, הייתי פטור. אז בעצם המקום הזה מבחינתי הוא מקום פטור. אז לא הנחתי את החפץ, המשכתי ישירות לאחרי 400, אבל עדיין עברתי דרך חציצות שבהן אם הייתי מניח, הייתי פטור. השאלה כל כך מוזרה של הגמרא, הדחייה מתבקשת מאליה, אבל השאלה היא מאוד, השאלה של הגמרא היא מאוד מוזרה. אבל ככה בדרך כלל מבינים את זה. אני רק אגיד בסוגריים, ואולי גם נגיע לזה מתישהו, לא היום. במעביר ד' אמות ברשות הרבים, דנו כבר בראשונים, ואחרונים מפרטים את זה קצת יותר. יש כאלה, הרי מעביר ד' אמות ברשות הרבים גם הוא מפרשת תוצאה. זה לא אב מלאכה נפרד. זה אחד מתולדות הוצאה, או מעין אב של הוצאה, דיברנו על זה, אבל זה לא אב נפרד. מה הקשר בין מעביר ד' אמות ברשות הרבים להוצאה? מה זה קשור? אם לומדים את זה מאיזשהו פסוק, אז הייתי עושה מזה אב נפרד. אבל אם אתה קושר את זה לאב של הוצאה, אז אתה צריך להראות לי מה הקשר ביניהם. למה העברה זה סוג מסוים של הוצאה? יש כאלה שרוצים לטעון שמעביר ד' אמות ברשות הרבים, זה כיוון שהאדם, שעומד ברשות הרבים, יש סביבו דלת אמות, שתיים על שתיים אמות סביבו, שהם שלו. לא שתיים על שתיים, זה ארבע על ארבע. שהם שלו, אוקיי? ואז אם אני מעביר דלת אמות ברשות הרבים, בעצם יצאתי מחוץ לתחום שלי. ולכן זה נקרא להוציא מרשות לרשות. כיוון שלמשל, זה אומנם דין ברבנן, אבל רבנן אומרים שאני יכול לקנות חפץ, שמונח בדלת אמותיי ברשות הרבים. למה? כי דלת האמות שסביבי הן נחשבות רשות ששייכת לי. אם אתה לא שייך לי באמת, זה רשות הרבים, אבל לענייני קניין זה נחשב רשות שלי. אז יש כאלה שרוצים לטעון שבהלכות שבת יש איזה מעמד של דאורייתא לתפיסה הזאת. כשאני עומד ברשות הרבים, אז יש סביבי איזשהו תחום שהוא בעצם רשות שלי. כשאני יוצא מחוץ לתחום שהוא הרשות שלי, אז בעצם הוצאתי את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, לרשות אחרת.
אבל למה לא להגיד שהרשות שלך הולכת איתך לאורך כל הדרך ברשות הרבים?
אפשר היה להבין כך, ואז זה לא ההסבר, אבל אני אומר, יש...
אז אולי, זה רק כשאדם עומד יש לו דלת על דלת, אבל אולי כשהוא הולך אין לו דלת על דלת.
בסדר, אבל קודם הוא עמד, נכון? ובהעברה אתה צריך להיות שתהיה עקירה בהתחלה. אז בהתחלה עמדת, עכשיו התחלת ללכת. אז אתה לוקח את החפץ ממשהו שהיה מונח ברשות היחיד, ועכשיו פתאום אתה מוציא אותו לרשות הרבים.
ואז בכלל יש שאלה, למה מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים? נגיד, אני שעומד מחוץ לבית, ואתה מעביר לו חפץ, אז אתה העברת את זה מרשות היחיד לרשות היחיד, כי אני יש סביבו דעה לדמות, שהם למעשה רשות היחיד שלו.
לא, לעניין זה ברור שזה לא יהיה רשות היחיד. ביחס לרשות היחיד המקורית שלי, כל מה שקורה ברשות הרבים הוא רשות הרבים. ברור שההסתכלות הזאת היא בכלל, דיני קניינים היא בכלל הסתכלות דרבנן. אין באמת רשות היחיד באמצע רשות הרבים. זה לא באמת שייך לי. אבל יש כאלה שרוצים לטעון שאותה התייחסות הרבננית היא זו שעומדת בבסיס ההגדרה דאורייתא של מלאכת מעביר, מעביר דלת עמוד ברשות הרבים. ברור שזה רק ביחס למי שעומד ברשות הרבים, לא ביחס למי שעומד ברשות היחיד. עכשיו, ואם זה ככה, אז אפשר אולי להבין למה מעביר דלת עמוד ברשות הרבים הוא איזשהו תולדה של הוצאה. כי יש פה בעצם איזשהו סוג של, של הוצאה. אם מסתכלים על זה כך, אולי אפשר קצת להבין יותר את הקושייה המוזרה של הגמרא כאן. כשאתה מעביר את זה באמצע, אז אתה בעצם אומר, כל עוד לא הגעת לשם, אתה עוד לא ברשות הרבים. אז מה קורה באמצע? באמצע זה כנראה איזשהו סוג של מקום אחר. אולי מקום... מה, עוד פעם?
ואז צודק הזית.
לא, לא, בין הזית זה לא רלוונטי, כי אנחנו לא דנים פה בדין מהלך כעומד. אנחנו מדברים פה רק על הפטור של חציצה. ברור שצריך להכניס פה גם את בין הזית ואת מהלך כעומד, זה עושים הראשונים. אני כרגע קורא את הגמרא. אוקיי? אולי לפי זה אפשר קצת להבין יותר, אבל זאת באמת קושייה מוזרה, הקושייה הזאת של הגמרא. אגב, הראשונים היו פה, הפניתי אתכם, גם בתוספות, תוספות ראש ועוד, יקשו פה, כי הנה אתם רואים, אני משתף, מי דדאווה המעביר חפץ ברשות הרבים? הווה ללמינקת המוציא, דאי רב אליהם, בכל כמה דלומנח להימיפתר. מה תוספות שואל? למה אתה, הרי אנחנו עוסקים במלאכת הוצאה, נכון? מי שמוציא
משהו. אבל למה אתה מעביר?
דרך סטאו. עכשיו, אם אתה רוצה להביא דוגמה, למה אתה מביא לי דוגמה ממלאכת מעביר? תביא דוגמה ממלאכת הוצאה עצמה. מי שלוקח חפץ מרשות היחיד, מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, נכון? אבל הרי באמצע, הוא בעצם, כל עוד הוא לא יניח את זה ברשות הרבים, הוא פטור. אז בעצם היית יכול להביא את הראייה שלך לזה שאין פטור חציצה גם ממלאכת מוציא, לא רק ממלאכת מעביר. והרי אנחנו עוסקים פה במלאכת מוציא. אז למה באמת הגמרא עברה לדון במלאכת מעביר ולא דיברה על זה במלאכת מוציא? עכשיו תשימו לב, זו נקודה מעניינת, כי יש הבדל בין שני הדברים האלה בכל זאת. אני אזכיר לכם את הניסוח שאני ניסחתי את הקושייה של הגמרא. כשהגמרא שאלה, אולי נלמד שאין פטור של חציצה ממעביר דלת עמוד ברשות הרבים. איך הסברתי את ההשוואה שהגמרא עושה? למה מעביר דלת עמוד ברשות הרבים גם יש חציצה? כי אמרתי שבכל מקום באמצע, אם תניח את החפץ תהיה פטור. נכון? אז בעצם זה כאילו מקום פטור. אם זה כך, אז אי אפשר היה להקשות את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. כי ברשות היחיד אני מוציא את החפץ לרשות הרבים, כל עוד לא הנחתי, אז אני הולך ברשות הרבים, אבל אם הייתי מניח שם, אז הייתי מתחייב. זה היה הנחה ברשות הרבים. רק נכון, אני פטור כי עוד לא הנחתי. אבל לא שהייתי מניח, גם הייתי פטור.
אבל
ברשות הרבים, גם אם הייתי מניח, הייתי פטור. כי לא עברתי 400. אוקיי?
טוב,
אני
נסח את זה.
תוספות סובר שגם אם זה בידו זה נקרא מונח.
הבנתי?
אבל התוספות סובר שגם כאשר החפץ בידו זה כבר נקרא מונח.
לא, אבל לא כשהוא הולך.
אז כן, אז התשובה, מה שאתה אמרת זה בדיוק התשובה. למה שואלים על מעביר?
לא, ההפך.
זה כמו גרמה
כזאת. אבל תוספות שמקשה כנראה לא למד כך את השאלה ממעביר, כי אחרת מה קשה לו?
כן.
על השיטתי, אפשר לשאול רק ממעביר, אי אפשר להביא ראייה ממוציא. אבל כן. תוספות אומר, רגע, למה הלכו למעביר? שיביאו ראייה ממוציא. זאת אומרת, תוספות כנראה הבין שהמוקד של ההשוואה למעביר הוא לא בגלל שאם הייתי מניח באמצע הייתי פטור. אלא בעצם העובדה שאני הולך ולא הנחתי, אז אני פטור, עד שהנחתי. וזה נכון גם במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.
הוא פשוט רואה את זה כמו פעולה אחת. ולפי הגמרא, לפי הקושיה של הגמרא, זה בעצם שתי פעולות. יש לי פעולה אחת שאני, כל עוד לא עברתי 400 זה פעולה אחת. עכשיו כשעברתי 400 אני מתחילה פעולה חדשה, ותוספות לא רואה את זה ככה.
לא, בתוך ה-400 האלה אני יכולה, יש איזה, תיאורטית איזה שלב ביניים, שאני יכולה לעצור ואז אני פטורה. וזה לא קיים במלאכת הוצאה.
לא, זה ברור. נועה מנסה להציע הגדרה לפי תוספות, למה תוספות לא מפריע לו החילוק הזה? תראו, גם במעביר, נגיד שאני הולך 10 אמות ברשות הרבים, עוקר, הולך 10 אמות ומניח. בסדר? אחרי 6 אמות, אם הייתי מניח, הייתי חייב.
נכון.
לא הייתי פטור. זאת אומרת ש...
אין לך אתה הולך, אין לך.
אני רוצה לדבר על הדרך באמצע כמקום פטור, אז אומר תוספות, זה לא בגלל שאם הייתי מניח, הייתי פטור. אני הולך ולא הנחתי, לכן אני פטור.
כלומר, שכל עוד אתה הולך, אין הנחה.
בדיוק. ואת הקושייה לא מבוססת על זה שאם הייתי מניח, הייתי נפטר. אלא היא מבוססת על זה שכל עוד אני הולך, אני פטור. וזה מספיק בשביל להוות חציצה. ואם זה ככה, אז הקושייה של תוספות היא במקומה. את זה יכולת להביא גם אם מוצאים לרשות היחיד לרשות הרבים. אוקיי? אז מה תוספות עונה? אז אומר תוספות, אלא משום דבטר אחי נקת מעביר, נקת לינה מאשתה. ובכל ענייני העברה ברשות הרבים כאמר. מה הוא מתכוון לומר?
בנושא הבא, גם ידובר על מעביר, אז לכן הוא נקט בלשון מעביר.
אבל בעצם,
אתה
יכול להוכיח את זה גם ממוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, נכון? תוספות לא מסביר הסבר מהותי. הוא אומר רק למה נקת מעביר ולא מוציא, כי זה התאים לו למקרה של ההמשך. אבל עקרונית, את אותה ראיה אפשר היה להביא גם ממוציא. עם זה הוא נשאר גם למסקנה. לא רק הקושייה של תוספות. גם למסקנת התוספות אין הבדל בין מעביר למוציא. אפשר היה להוכיח את זה ממוציא, ואפשר להוכיח את זה ממעביר. בחרו להוכיח ממעביר, כי זה המשך הסוגיה. אבל באופן עקרוני אפשר היה להוכיח את זה גם ממוציא. אני רק מחזק את מה שאמרתי קודם בתוספות, שזה לא התפיסה שלו רק בקושייה, כי אחרת הוא היה עונה את מה שאני עניתי. לא, הוא לא עונה.
אני לא הבנתי את זה. אם התוספות אומר שאפשר היה להביא את זה גם ממוציא, לא משנה אם זה מוציא או מעביר, זאת אומרת שהוא חושב שמוציא ומעביר זה אותו דבר, זאת אומרת, מעביר הוא גזור ממוציא, כמו שאתה נימקת, שכאילו יש לאדם סביבו 400 שהם רשות היחיד.
כולם מסכימים, שמוציא ומעביר זה אותו דבר, כי מעביר הוא תולדה של מוציא לכל הדעות. אין על זה ויכוח. אין עוד אב מלאכה שנקרא מעביר.
אז אני לא הבנתי מה התוספות לא סובר.
אני אומר ככה, כשאני ניסחתי את הקושייה של הגמרא, לא את הקושייה, את הראיה של הגמרא, הגמרא ניסתה להביא ראיה למה אין פטור של חציצה, לגבי הסטאו. מה הראיה שלה? מי מעביר דל לדמות ברשות הרבים. איפה הגמרא רואה שם חציצה? אז אני הסברתי את זה כך. אמרתי, כשאני הולך דל לדמות ברשות הרבים, אם הייתי מניח את זה אחרי אמה אחת, הייתי פטור, נכון? למה? כי המוכב שאומרתי היה רק אמה. צריך דל לדמות בשביל להתחייב. אז הייתי פטור. כיוון שכך, בעצם אני עובר דרך מקומות שאם הייתי מניח בהם, הייתי פטור. אז המקומות האלה, דה פקטו, הם מקום פטור. ורואים שזה לא חוצץ, כי עובדה שמעביר דלת עמוד ברשות הרבים, חייב. ככה אני הסברתי. אלא שאם זה ההסבר, אז הקושיה של תוספות לא מתעוררת. כי לפי ההסבר הזה, מה תוספות אומר? בוא תוכיח את זה ממוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. בוא נחשוב איך נוכיח. אנחנו מוציאים מרשות היחיד, עוקרים שם, הולכים עם זה לרשות הרבים ומניחים את זה ברשות הרבים. שואל התוספות, מה קורה ברגע שהגעת לרשות הרבים? חצית את הגדר, הגעת לרשות הרבים. אתה עדיין הולך, נגיד, עוד אמה או שתיים, ואז מניח. אוקיי? בשלב הראשון, זה חציצה. נכון? כך תוספות אומר. אז למה לא הוכיחו משם שחציצה לא פותרת? אבל לפי שיטתי זה לא נכון. כי מה היה קורה אם הייתי מניח את זה ברגע הראשון שעברתי לרשות הרבים?
אז הייתי מתחייב.
הייתי חייב.
ולכן זה לא חציצה.
המקום הזה הוא לא מקום פטור, אז הוא לא נחשב חוצץ. זאת אומרת, ההגדרה של המקום כמקום חוצץ, לפי הניסוח שלי, זה רק מקום כזה שאפילו אם אני מניח בו אני פטור. לפי תוספות לא. לפי תוספות ההגדרה של החציצה, זה מקום כזה שכל עוד אני הולך בו אני עדיין לא התחייבתי. ואז זה נכון גם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.
אבל למה לא להקשות על לפני ההוצאה?
עוד פעם?
עקרתי, עוד לא עברתי לרשות הרבים, גם זה כאילו מקום פטור כזה שאני כל עוד הלכתי ולא עברתי, זה הרי יש שלוש חלקים לו.
הדרך שבתוך רשות היחיד?
מאיפה
עקר? שמה ששמה גם לשיטתי את אומרת, שאם הייתי מניח הרי גם הייתי פטור, כי זה עדיין רשות היחיד. כן, אבל זאת לא רשות אחרת, זאת אותה רשות שממנה עקרתי.
גם ברשות הרבים בארבע עמוד זה אותו הדבר.
לא, ברשות הרבים, ברגע שחציתי לרשות הרבים, אני כבר נמצא ברשות אחרת מרשות היחיד שממנה יצאתי.
לא, במעלך ארבע אמות.
עוד פעם?
בעצם מעלך ארבע אמות, אם אני מדמה את זה, יש לי כאילו, אני מעלכת ארבע אמות, כל עוד לא עברתי ארבע אמות, אני נמצאת ברשות אחת.
כן.
עכשיו שעברתי את ארבע אמות, כאילו עברתי לרשות...
רשות הרבים, מה זאת אומרת רשות אחת? רשות הרבים, כל ההסתכלות הזה
כרשות אחת... אבל במושגים של הפטור והחיוב, אני מתכוון.
יכול להיות שלי, זאת הייתה יכולה בשיעה של הגמרא, שלא, לעניין זה כן רשות נפרדת. לעניין זה שזה יהווה חציצה. והראיה שאין חציצה, שחציצה לא פותר. אבל ברשות היחיד, כל רשות היחיד זאת מהותה, שהיא רשות אחת. רשות הרבים, את יכולה לראות אותה כאיזשהו אוסף של המון המון דברים, שביחד אני קורא להם רשות הרבים. אבל אפשר לראות אותם כמקומות נפרדים, שאני מסתכל עליהם כל אחד לחוד. רשות היחיד במהותה מוגדרת להיות רשות של אדם יחיד. זאת אומרת, כל המרחב הזה הוא דבר אחד.
בטלטול של הכל ברשות הרבים נדרש גם עקירה וגם הנחה, או שהטלטול עצמו...
לא, לא, ראינו את זה.
יותר מדל אדמות הוא כבר...
ראינו את זה. צריך עקירה והנחה גם במעביר. לא זוכר, שני כוחות באדם אחד, הסוגיה שמה, שאם אני לא עשיתי הנחה אלא רק העברתי, אז אני פתור. צריך עקירה והנחה.
אתה יכול לחזור רגע על מה שאמרת, על התפיסה של התוספות, על המקום חציצה?
התוספות מניח שהחציצה שנוצרת במעביר או במוציא, היא לא בגלל שאם הייתי מניח הייתי פטור, אלא מעצם העובדה שאני הולך, אז עדיין אני לא מתחייב, וזה נקרא בעצם מקום שבו אני פטור.
כן.
בכלל המאפיין של המקום, זה מאפיין של הפעולה שלי.
נכון.
מה שאני ניסחתי קודם, אני מחפש, זה יותר הגיוני גם בגמרא, כל הקושיה הזו של הגמרא היא מוזרה. אבל לפי הניסוח שלי אפשר יותר להבין אותה. כי בניסוח שלי אני בעצם אומר שיש באמצע מקום שהוא במהותו, כמקום הוא מקום פטור, לא בגלל הפעולה שלי שאני עוד לא התחייבתי. ואז השאלה האם הוא לא חוצץ. התוספות בכלל לא מדובר פה על סוג של מקום. אני לא מתחייב לא כי עברתי במקום שבו לא מתחייבים. אני לא מתחייב כי עוד לא עצרתי. אז מה, לפי תוספות בכלל לא מובן איך בכלל הגמרא רצתה לקשור את זה לסוגיית חציצה? סוגיית חציצה זה מקום שחוצץ בין שני מקומות אחרים. פה מה שאני פטור, זה פשוט בגלל שאני הולך, לא בגלל שהמקום לא חוצץ.
אם הוא פעולה שהוא עושה בעצמו, אז הוא לא.
לא, אז אמרנו, אנחנו עוסקים כאן בשאלת החציצה, לא בשאלה שמהלך כעומד. מהלך לאו כעומד. לא, אבל אנחנו הולכים לפי רבנן של בן עזאי, מהלך לאו כעומד. אנחנו מניחים כאלה שמהלך לאו כעומד. אנחנו אומרים, מה היה קורה אילו הוא היה עומד, מניסוי היפותטי כזה. אם הוא היה עומד, הוא היה פטור, אז זה אומר שהמקום הזה שבו הוא עובר עכשיו בהליכה, הוא מקום שמוגדר כמקום פטור. ואז השאלה, האם הוא חוצץ או לא חוצץ. ומזה שמעביר דלת אמות ברשות הרבים חייו, יש הוכחה שאין חציצה, שמקום פטור באמצע לא חוצץ. זה הניסוח שלי. הניסוח של תוספות הוא אחר. זה שאתה הולך באמצע, לא בגלל שאם היית מניח היית פטור, אלא מזה שאתה הולך, אתה פטור כי אתה הולך.
אבל זה דומה. מהלך שהוא לא
כעומד תעמד. לא, מהלך לא כעומד לכל הדעות, גם לשיטתי, גם לתוספות, כי כל הדיון בסוגיה הוא לשיטת חכמים שסוברים מהלך לאו כעומד. עדיין, אבל אני יכול לשאול את השאלה ההיפותטית. אם הייתי נעצר, מפסיק ללכת, נעצר ומניח את זה, הייתי חייב או פטור? הייתי פטור. אז כיוון שכך המקום הזה, גם אם אני סובר מהלך לאו כעומד, אני מגדיר את המקום הזה כמקום פטור.
אם אני נעצר ולא מניח,
זה הנחת גופו. אז טוב, אבל ככה תוספות למד. בכל מקרה, הקושייה הזאת באמת קושייה מוזרה, ועל זה הגמרא הדוחה, היא אומרת, מי דמי? הטעם כל אחד המנח לי, מקום חיוב הוא. הכה אם מנח לי בסטיו, מקום פטור הוא. מה הגמרא מחלקת? ברשות הרבים, בכל מקום שהוא היה מניח, באופן עקרוני, זה מקום חיוב. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי אחרי שתי אמות, אם הייתי מניח, הייתי פטור.
לא, זה במקרה שיוצאת מרשות היחיד, והיית הולך...
לא, אנחנו מדברים עכשיו על מעביר ברשות הרבים.
ביחס לאדם, המקום פטור הוא ביחס לאדם עצמו, אבל לאחרים זה כן מקום חיוב.
בדיוק. אז זה לא מייחד את המקום, הפטור פה. הפטור פה מייחד את הפעולה. כי אני, כמי שיצא משני אמות קודם, לא עברתי ארבע אמות, לכן אני פטור. אבל המקום מצד עצמו הוא לא מקום שונה. לכן אין שם חציצה. אבל עדיין יכול להיות שבסטי, או שזה מקום בעל אופי שונה, בלי קשר לאדם, אולי שם כן תהיה חציצה, ואז יהיה פטור. זה בעצם הקושיה של הגמרא. זה מחדד מאוד את ההבדל שעשיתי קודם בין ההצעה שלי לבין התוספות. כי אנחנו רואים פה בגמרא, לפחות בדחיית הגמרא, שהגמרא דורשת בשביל לדבר על חציצה, שהמקום יוגדר להיות מקום נפרד. לא שהאדם בפעולתו יהיה פטור. כי אחרת, כשאנחנו מדברים על חציצה בין רשות היחיד לרשות הרבים, מה חוצץ בין רשות היחיד לרשות הרבים? איזשהו סוג של מקום שהוא אחר, הוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. אז אומרת הגמרא, זה צריך להיות סוג של מקום. אבל ברשות הרבים, כשאתה הולך ארבע עמות ברשות הרבים, גם אם אתה תהיה פטור באמצע, זה פטור כי אתה הלכת, כי עוד לא הבנת שתי עמות, זה לא רלוונטי. כששתי עמות ממך זה לא מקום שהוא מקום פטור, זה רשות הרבים לכל דבר. לכן זה ודאי לא חוצץ, לכן שם ברור שזה לא חוצץ. וזה מחזיר אותנו גם למה שנועה אמרה קודם, שלמה באמת זה לא חוצץ? כי אם זה רשות הרבים, אז זאת אותה רשות כמו הרשות שאליה אני מגיע בסוף, היא לא רשות אחרת. אם היא לא אחרת, למה שהיא תחצות?
אוקיי? אולי זה שהרשות הזו יכולה להיות רשות היחיד של כל אחד ואחד מהציבור, זה הופך אותה לרשות הרבים, לעומת רשות היחיד האמיתית.
בלי להיכנס עכשיו להערה שהערתי קודם, שמעביר זה בעצם לקחת מהרשות של 400 שלי, זה כאילו רשות היחיד שלי באמצע רשות הרבים. לא צריך להגיע לזה. יש רשות שמוגדרת להיות רשות הרבים, זה מהלכים למדניים. יש רשות שמוגדרת להיות רשות הרבים. ואם אתה רוצה להגדיר חציצה בין מקום היציאה שלי, העקירה שלי, למקום ההנחה, צריך שיהיה באמצע מקום שהוא מקום נפרד, מקום אחר. ומעביר דלת עמוד ברשות הרבים, מה שיש באמצע, הפטור שיש באמצע הוא לא בגלל סוג המקום. אלא ושאני עוד לא הנחתי, זה הכל. לדעת חכמים שמהלך לב כעומד בפרט, כן? אז אני עוד לא הנחתי, לכן אני פטור. אז הפטור הזה הוא לא אינדיקציה לכך שאני נמצא במקום בעל אופי שונה. לכן אין להביא משם ראיה שמקום בעל אופי שונה לא יפתור אותי. כי שם לא מדובר במקום בעל אופי שונה.
איך זה מסתדר אבל עם התירוץ של התוספות שבסדר, גם למעביר זה היה עובד? הרי כאן כן יש
שני מקומות,
ולא רק לבן אדם עצמו.
לא, גם שם לא.
למה?
כשאני הולך, נגיד שאני מוציא מרשות היחיד, עובר לרשות הרבים, הולך שם עוד נגיד שתי עמות ומניח. אז מיד כשעברתי לרשות הרבים, אז הפטור שלי לא נובע מזה שזה מקום פטור. המקום מצד עצמו הוא רשות הרבים. הפטור שלי נובע מזה שעדיין לא הנחתי. אז זה לא יכול להוות חציצה בין רשות היחיד של העקירה לבין רשות הרבים של ההנחה.
זה אומנם... המקום שמוגדר כפטור.
זה אומנם שונה מרשות היחיד של העקירה, אבל זה זהה לרשות הרבים של ההנחה, זו אותה רשות רבים. ובשביל שהמקום יהיה חוצץ, הוא צריך להיות שונה מנקודת המוצא ומנקודת היעד. לכן זה רשות, זה מקום פטור שהיא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. אוקיי?
אבל דווקא...
רגע, יעל שואלת שנייה.
ברגע שעשיתי צעד ראשון ברשות הרבים, זה הופך למקום פטור.
לא. לא. יעל שואלת, בצעד הראשון ברשות הרבים זה הופך למקום פטור. לא, זה לא הופך למקום פטור. זה אני פטור כי עוד לא הנחתי. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. כיוון שאני הפטור שלי נובע מזה שפשוט לא עשיתי את הפעולה המחייבת, לא מהאופי של המקום.
רגע, אז...
היא יוצרת את הפטור, לא המקום.
רגע.
אני מראה את 10 מטרים, ואז
להניע.
מאיזה נקודה יהיה
4 עמוד? לא, את מדברת על הוצאה מרשות היחיד או על מעביר בדל דמות
רשות הרבים? מעביר בדל
דמות. מתי שאת מניחה. את צריך שיהיה 4 עמוד בין העקירה לבין ההנחה. לפחות 4.
בין העקירה, אוקיי.
כן.
אולי למעלך אין דל דמות בכלל ברשות הרבים.
עוד פעם?
למעלך אין בכלל דל דמות ברשות הרבים.
ואז מה? לא, עוד פעם, את מחזירה אותי להגדרות הלמדניות שמלכת מעביר, עזבו, זה כבר לא קשור לשם. הערתי את זה קודם בסוגריים. אני אומר, הגמרא בעצם אומרת שבשביל לחצוץ בין רשות היחיד לרשות הרבים, צריכה להיות רשות שהיא סוג שונה, מקום פטור, שהיא לא רשות היחיד ולא רשות, היא לא דומה לנקודת המוצא ולא דומה לנקודת היעד. זה לא מתקיים כאן. אגב, זה לא מתקיים לא במעביר ברשות הרבים ולא במוציא, מה שתוספות שם מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא מתקיים. כי מה שיש באמצע זה בעצם רשות רבים רגילה. מה שאני פטור זה רק כי לא הנחתי, זה הכל. לא בגלל שהמקום הוא מקום שני. אבל בסטיו, גם אם הייתי מניח הייתי פטור, כי המקום הוא מקום פטור. בשביל לדבר על הפטור של חציצה, אנחנו חייבים שהמקום באמצע שחוצץ יהיה מקום בעל אופי שונה. לא שאני, כשאני מסתובב שם, אני פטור. כי אחרת, המושג חציצה הוא מושג גיאוגרפי. זה מקום אחד, מקום ב' שחוצץ בין מקום א' למקום ג'. אז אני צריך להסתכל על אופיו של המקום, לא על מה קורה לאדם כשהוא עובר באותו מקום. זה דין בחפצה, לא בגברה. אוקיי? עכשיו הגמרא מביאה מקור אחר. אלא, מי דדעה והמעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע.
מה זה מעביר
ארבע מאוד מצומצמות? אלא מי דדעה והמעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, שזה מדובר בארבע מאות בדיוק ברשות הרבים, שאז הפטור שלי בעצם, עכשיו אני פתאום מבין למה התוספות לא הסביר כמו שאני הסברתי. כי עכשיו נכנס העניין הזה. מעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, כאן, אם באמצע הייתי מניח, גם אז הייתי פטור. קודם דובר על מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, עשר עמוד ברשות הרבים. שם, אחרי שש עמוד, אם הייתי מניח, הייתי חייב. רק לא הנחתי. פה, הגמרא שואלת על ארבע עמוד מצומצמות. כשארבע עמוד מצומצמות, אז באמצע, אם הייתי מניח, גם אז הייתי פטור. נכון? זה מה שהוא אומר.
לא אתה... ברור, הרי... זה בדיוק אותו מקרה, כאילו, מה זה אותו מקרה? זה אותו בעיה עם פתרון... למה הפתרון הקודם לא תופס? זה לא הפעולה, זה המקום. למה פתאום מביאים גם את זה?
לא הבנתי.
מה מחדש הפתרון הזה על פני הפתרון?
פה מדובר בארבע עמות מצמצמות, ולמעלה מדובר במעביר נגיד עשר עמות. מה קורה בעשר עמות? בעשר עמות, הבעיה היא, נגיד, אחרי שמונה עמות. אחרי שמונה עמות, אם הייתי מניח, הייתי חייב.
בכל מקרה.
כן.
הרי ארבע עמות אני חייב.
לא, עוד פעם, אני, נגיד שעקרתי את החפץ והעברתי אותו עשר עמות ברשות הרבים. בסדר? עכשיו בואו נסתכל מה קורה אחרי שמונה עמות. אני עוד הולך. אם הייתי מניח שם, הייתי חייב או פטור?
חייב. חייב,
נכון? כי עברתי ארבע עמות. אז בעצם שם הפטור באמצע הוא פטור רק בגלל שלא הנחתי. לא בגלל שאפילו אם הייתי מניח, הייתי פטור. ולכן תוספות באמת שאל, עכשיו אני פתאום תופס את זה, לכן תוספות שאל הבין את השאלה כמו שהוא הבין ולא כמו שאני אמרתי. כי מה שאני אמרתי זה מה שקורה כאן. זה מה שהגמרא שואלת עכשיו. הגמרא כאן מדברת שאני עברתי ארבע עמוד ברשות הרבים, לא יותר. כאן, נגיד בכל נקודה באמצע, גם אם הייתי מניח הייתי פטור. נכון?
כן,
כי אתה בדיוק...
אז מה, אבל זה עדיין הבן אדם ולא המקום.
אז את אומרת רק התשובה שיכולתי לתת לזה היא אותה תשובה, אבל אני יכול להבין למה הגמרא שואלת את השאלה הזאת בנוסף לקודמת. השאלה הקודמת הייתה השאלה כמו שתוספות הבין אותה. השאלה הזאת היא השאלה כמו שאני מבין אותה.
לא, אז כאן הוא מדבר על פטור, ושם הוא מדבר על חייב, בשני המקרים האלה.
נכון? כאן הוא לא עושה דל לדרום.
רגע, יעל שואלת?
במקרה
הראשון,
בעצם הוא מגדיר למה הוא יהיה חייב. במקרה
לא, בשני המקרים חייב, עוד פעם.
לא, בתוך הארבע אמות אני לא מפטורה. בתוך הארבע אמות המצומצמות.
בתוך.
כן. אם אני, כלומר, על מה שאני חושבת, שכאילו הדיון הראשון היה איפה הוא כן יהיה חייב אם הוא עבר מעבר, והקטע השני אומר איפה אני כן אהיה פטור,
לא, עוד פעם. תראו, ההבדל בין שתי הקושיות של, בין שתי השלבים בגמרא, זה בדיוק ההבדל שאני עשיתי קודם בין תוספות לביני, עכשיו פתאום תפסתי את זה. הקושייה הראשונה של הגמרא הזאת הייתה קושייה כמו שתוספות הבין אותה. בצדק הוא הבין אותה כמו שהוא הבין. ולא, אני טעיתי. אי אפשר להכניס את זה שם, כי זה עולה פה. מה הייתה הקושייה שם? הקושייה שם הייתה, אני אגיד שאני לוקח חפץ, עוקר אותו, מעביר אותו עשר עמות ומניח אותו, ברשות הרבים. אוקיי? אומר התוספות, אומר את הגמרא, סליחה, אני חייב. רואים מכאן שחציצה לא פותרת. למה? אומר התוספות, מה קורה אחרי שמונה עמות? אני עוד הולך עם החפץ. הרי אני עדיין פתור.
אתה פתור.
אחרי 4, 5, 6, 7, 8 אמות, רק ב-10 כשאני מניח אני מתחייב. אז רואים שעברתי בדרך כל מיני תחנות, לא תחנות במה שעצרתי, אלא הלכתי. אבל בכל השלבים האלה עדיין הייתי פתור, וזה לא חוצץ.
כי לא הנחת.
כן, אומרת הגמרא, ברור, כי שם הפתור, סתם כי לא הנחת, אם היית מניח באמת היית חייב. לכן זה לא חוצץ. שואלת הגמרא, רגע, ומה עם 400 מצומצמות? ב-400 מצומצמות, הרי השלבים בדרך, גם אם הייתי מניח הייתי פתור. הפתור הוא לא בגלל שלא הנחתי, אלא זה כבר כן הגדרה של מקום, לכאורה. זה גם הגדרה, זה הגדרה של מקום כבר, כי עובדה ששם, אפילו אם הייתי מניח הייתי פתור. כי עוד לא עברו 400. בסדר? עונה הגמרא, גם זאת לא הגדרה של מקום. בסדר? אבל זה המדרג בקושיות של הגמרא. המדרג בקושיות של הגמרא, הקושיה הראשונה הייתה בעצם מה שתוספות הביא. הקושיה השנייה זה מה שאני חשבתי.
אני רוצה רגע לשאול על זה. התוספות הוא מפרש שומע, את הניסיון הראשון של הגמרא, שבעצם הוא מעביר נגיד 10 עמות, אז באמצע זה מקום פטור כי לא הנחתי. וזה בדיוק, אז למה הגמרא דוחה את זה? זה בדיוק הדוגמה הקודמת, שמעביר מרשות היחיד לרשות רבים דרך קרמלית, אז הוא לא הניח, זה בדיוק העניין, מה זה משנה מה היה באמצע, כל העניין הוא שהוא לא הניח.
זה לא המקום, זה הפעולה.
אנחנו מדברים על פטור החציצה, לא על פטור ההנחה. לכן תדעתי בהתחלה, כל הסוגיה עוסקת בפטור החציצה, והפטור
של... אבל לפי התוספות, אם הוא עובר 10 אמות והוא לא הניח באמצע, אז הוא לא מדבר על חציצה, הוא מדבר על הולכה. למה הוא קורא לזה חציצה?
הגמרא מדברת על חציצה, זה לא קשור לתוספות. הגמרא מדברת פה על חציצה. הגמרא מחפשת מקור לזה שחציצה לא פותרת.
אבל למה זה נקרא חציצה?
רגע, אני אסביר. היא מביאה מקור לזה שחציצה לא פותרת ממעביר 10 אמות ברשות הרבים. זה הראיה הראשונה. איך רואים את זה שם? איך רואים שחציצה לא פותרת? מזה שאחרי 8 אמות הרי הייתי פטור, נכון? למה הייתי פטור?
המשכת
ללכת. הלכתי, כי עוד לא הנחתי.
Okay?
ובכל זאת שאני מניח את זה אחרי 10 אמות אני חייב. אז עברתי באמצע שלב שבו הייתי פטור, וזה לא מפריע לחייב אותי על, על ההנחה בשלב הסופי.
אבל זה בדיוק מה ש... אם ניקח את ההתחלה, את השאלה הראשונה, אם אני מעבירה חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, לכאורה, זה בכלל לא משנה מה יש באמצע, זה שאני הולכת ולא הנחתי, אז אני עדיין תורה. אני לא מצליחה להבין את זה, כאילו... זאת אומרת שבכל מקום שעברתי, לא משנה אם היה שם קרמלית, רשות היחיד, רשות הרבים, בגלל שלא הנחתי, זה בכלל משנה איזה רשות יש באמצע. זה בכלל משנה אם יש חציצה, עצם זה שאני לא מניחה, זאת החציצה, כי אני פתורה.
מערבבת את הקושייה עם התירוץ. הגמרא לפי חכמים אומרת שבן אדם כזה חייב, נכון? מי שמוציא מחנות לפלטיה דרך סטאו, חייב.
חכמים, כן.
לא מפריע, שואלת הגמרא למה הרי יש חציצה באמצע, שיהיה פתור. קושייה.
ואם הגמרא... לא הייתה חציצה באמצע, הוא היה פתור?
כן.
הוא גם היה חייב.
עוד פעם, תקשיב. לא. הגמרא אומרת, הרי יש פה חציצה באמצע, יש מקום פתור בין רשות היחיד לרשות הרבים, לא אכפת לי מועמד שם או לא. ברגע שיש חציצה, זה אמור לפתור אותו. כך שואלת הגמרא. מביאה הגמרא ראיה לזה שמקום פטור באמצע לא חוצץ, לא פותר. מה הראיה? ממעביר 10 אמות ברשות הרבים. למה? כי באמה השמינית הרי הוא פטור, נכון? כי הוא עוד לא הניח. ובכל זאת שהוא מגיע לאמה העשירית ומניח את זה, הוא מתחייב. אז רואים שבאמצע עברת דרך מקום פטור, וזה לא פתר אותך, עדיין בסוף אתה תהיה חייב. רואים שחציצה לא פותרת, זה הראיה.
כאילו הוא מגדיר בעצם, כאילו זה בעצם מגדיר שמקום פטור, זה מקום שלא מתחייבים בו, אבל לא מתחייבים בו גם אם הלכת.
לא משנה אם הלכת או לא הלכת, אתה לא חייב, כי אתה לא חייב, במקרה זה בגלל שהלכת.
יותר הליכת פטור, לא מקום פטור.
זה התירוץ הגמרא כבר. תירוץ הגמרא הוא שכאן הפטור הוא לא בגלל אופיו של המקום, אלא פשוט בגלל שלא הנחת. ובשביל דין חציצה, אנחנו מחפשים מצב שבו יהיה מקום בעל אופי שונה, שיחצוץ בין רשות היחיד לרשות הרבים, ושם בוא נראה אם פטור או לא. את זה לא הוכחתי.
בגלל זה היא מביאה את המקרה השני של דלת אמות מצומצמות.
בדיוק. עכשיו היא מביאה את המקרה השני, למה? כי במקרה השני, בדלת אמות מצומצמות, גם אם הייתי מניח את החפץ אחרי אמה, לא רק בגלל שאני הולך, גם אם הייתי מניח אותו, הייתי פטור. אז אומרת הגמרא, אז זאת דוגמה טובה למקום פטור, ורואים שמקום פטור לא חוצץ. עונה על זה הגמרא, לא, גם זאת לא דוגמה טובה. למה זאת לא דוגמה טובה? מי דמי? הדם, לגבי דהי גברא מקום פטור הוא, לכולם המקום חיוב הוא, הכה לכולם המקום פטור הוא. מה הגמרא עונה בעצם? בעצם אותה קושייה, למרות אותה התירוץ, למרות שהקושייה יותר חזקה. בעצם הגמרא אומרת, גם פה זה לא באמת אופי של מקום. נכון שאם היית מניח, היית פטור. אבל היית פטור לא כי זה מקום פטור, היית פטור כי לגביך זה לא מרוחק 400 מאיפה שעקרת. זה לא הגדרה של המקום, זה עדיין הגדרה של תלוית פעולה ותלוית אדם. ובשביל שתהיה חציצה, אני צריך משהו שיוגדר כמקום בעל אופי שונה. ואת זה עדיין לא מצאת גם בהקשר הזה. אוקיי?
כן.
אוקיי. עכשיו, אלא מי דדע, אני פשוט רוצה לפחות את הגמרא לגמור, זה לקח לנו היום הרבה זמן. יש פה נקודות עדינות, לכן חשוב לי לחדד אותם. אלא מי דדע והמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים. צידי רשות הרבים, גדר שנפלה שם, ראיתם את זה, אני מניח. אז אתה מוציא דרך מקום טוב, ובכל זאת רואים שחייב, והראשונים כבר דנים, כן, מה, איפה רואים שחייב, אבל הגמרא אחרי זה אומרת שזה מחלוקת תנאים. אז אומרת הגמרא, הטעם לאו אף על גב דה אימנך ליצידי רשות הרבים פטור, וכי מנך לי ברשות הרבים חייב, הכנה מלושנה. אז הנה לנו דוגמה, צידי רשות הרבים זה כבר מקום בעל אופי שונה. ובכל זאת שאתה עובר דרכו, אתה חייב. אז זה כבר כן מקור טוב לזה שחציצה לא פותרת. ובאמת עם המקור הזה נשארים. אוקיי? רק על זה שאומרת הגמרא...
צריך לשאול מה ההבדל בין סתר ל... צידי רשות הרבים.
אין הבדל.
הם אותו דבר?
ברור.
כי נראה לי שצידי רשות הרבים, שכמו שהרב שטיינזלץ מסביר שזה יתדות, כדי למנוע ממנו להגיע לדפנות הכותל שלו.
נכון.
זה... לא, זה... לי...
זה לא ש... צידי רשות הרבים. צידי רשות הרבים, מה שמופיע בהמשך, עם חיפופה. החיפופה זה היתדות. צידי רשות הרבים זה גדר שנפלה. בין רשות היחיד לרשות הרבים. המקום של הגדר עצמה, או הכותל כזה, משהו כזה. אז המקום הזה נקרא צידי רשות הרבים. זה ממש דומה לסטיום מבחינת הגמרא. אלא מה? שהגמרא מתקשה כי יש פה מחלוקת תנאים על זה. לפי אחד התנאים זה בסדר גמור, הדיון יסתיים פה. מתקיף לרב פאפה, אניחא לרבנן דאמרי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דאמרי. ואז זה בעצם איזשהו מקום פטור. אלא לרב... למה זה מקום פטור? כי אין לו כתלים סביבו, כן? אלא לרביעזר, דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, מה יעיקה למימה? הוא סובר שזה גם רשות הרבים, ואז מה? ואז סוף פעם, אין פה מקום נפרד שיכול לשמש כחציצה. אז אי אפשר להביא מזה ראיה שחציצה לא פותרת, כי אולי סטיו כן היה פותר. אז יוצא שככה, לפי רבנן באמת הדיון כבר הסתיים. צידי רשות הרבים זה מקור טוב לזה שאין חציצה. לפי רביעזר בן יעקב, הדיון עוד לא הסתיים, ועל זה מביא עם החיפופה. אמר לרווחה ברי דרוויקה, אימור דשמת לרבי אליעזר, דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, איך דאיקה חיפופה. אבל איך דאיקה חיפופה, מי שמעת לי, ילקח לאדמיה. בסוף בסוף נשארים עם צידי רשות הרבים עם חיפופה. לפי רבנן לא צריך את החיפופה. אבל לפי רבי אליעזר בן יעקב, שאומר שסתם צידי רשות הרבים זה כרשות הרבים, ואז מה שראינו למעלה, זה לא יכול להוות מקור לחציצה, כי זה לא רשות בעלת אופי נפרד, שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, כן, מקום פטור. אז לכן לפי רבי עזר בן יעקב, עדיין יש לנו בעיה. אומר, כן, אבל אם יש חיפופה לפני כן, יתדות כאלה שלא נותנות לעגלות להתנגש בכותל הזה לפני שהוא נפל, כן? אז שם גם רבי עזר בן יעקב טוען שצידי רשות הרבים הם לא כרשות הרבים, ועובדה שגם שם חייבים, אז זה מקום טוב לזה שהחציצה לא
פותרת.
בסופו של דבר, אם אני מסכם, אז אני אומר ככה. המחלוקת בין בן עזאי לבין רבנן זה בשאלה אם מהלך כעומד. פטור של חציצה להלכה לא קיים. זה הווה אמינא בגמרא, נדחה. לא מעניין שיש חציצה באמצע. מה המקור לזה שחציצה לא מפריעה? צידי רשות הרבים. אם או בלי חיפופה זה תלוי במחלוקת התנאים, אבל צידי רשות הרבים. ורק רשות כזאת שהיא שונה, זאת אומרת, היא מקום פטור, היא שונה מרשות אחרת לרשות הרבים, יכולה בכלל לעבוד חציצה, אבל עוד פעם, למסקנה, גם רשות כזאת היא לא פותרת, כי חציצה לא פותרת. אוקיי? לכן בסוף, בסוף כל הדיון של הגמרא לא רלוונטי. אחרי שהגענו למסקנה שחציצה לא פותרת, מה אכפת לי מה נקרא חציצה ומה לא נקרא חציצה? תכלס כבר דין חציצה לא רלוונטי, כי חציצה לא פותרת. אוקיי? זה סיכום הסוגיה, ואני רק מסיים רק לקרוא. אמר רבי יוחנן, הוא מודה בן עזאי, הוא מודה בן עזאי בזורק. כן, בן עזאי מודה שבזורק
חייב.
כן יהיה חייב. זורק לאו כעומד, זה כבר קשור כמובן לקלוטה כמי שהונחה. בן עזאי סובר שקלוטה לאו כמי שהונחה, למרות שמעלך הוא כן כעומד. זה מעניין. מי שישאלה קודם את הקשר לקלוטה כמי שהונחה, פה רואים שאין קשר. כי לפי בן עזאי קלוטה לאו כמי שהונחה, אבל מעלך הוא כעומד. אז זה, תרשמו לכם, נדבר על זה עוד. תניא נמי אחי, המוציא בחנות לפלטיה דרך סטיו חייב, אחד המוציא ואחד המכניס, ואחד הזורק ואחד המושיט. בן עזאי אומר, המוציא והמכניס פטור, המושיט והזורק חייב. מה החידוש, שאלתי אתכם מה החידוש של המאמרה הזאת? הייתי חושב שבן עזאי חולק בכל, כמה שמלן שלא. בן עזאי מדבר רק על מוציא ומכניס שמעלך כעומד, אבל מושיט וזורק הוא לא כעומד. בסדר? וזה בעצם אומר, שבן עזאי לא מדבר על פטור החציצה, אלא מדבר על פטור שנהלך כעומד. זה מה שהגמרא רצתה לחדד פה. אני אמרתי את זה כבר בהתחלה, רק כדי להסביר את מהלך הגמרא, אבל בעצם הגמרא רצתה את זה לחדד כאן. כי הייתי חושב שמה שבן עזאי פותר, זה בגלל שהוא כן מקבל את הפטור של חציצה, לפי חכמים אלה, לפי דעתו יש. אם זה היה כך, אז גם בזורק וגם במושיט היה צריך להיות פטור. בסדר? אבל כיוון שבמושיט ובזורק בן עזאי מודה שחייב, ברור שאת הפטור של חציצה אין לו. במעלך הוא חולק כיוון שמעלך כעומד. זה בדיוק מה שרצו לחדש.
בעצם גם חכמים וגם בן עזאי דורשים שיהיה רציפות בפעולה.
להפך, לא דורשים. שניהם לא דורשים שתהיה רציפות. גם אם אין רציפות חייבים. כי החציצה לא פותרת. לא מעניין אותי שיש חציצה. בסדר? אוקיי, אז עד כאן פשוט עברנו על הגמרא עם חידודים קלים. מכאן ועלה, בשיעור הבא כבר ניכנס. איפה אתם עומדות מבחינת הדף?
סיימנו את 8 נראה לי. כאילו, הגענו לריף ולרן ולראש. זה עוד לא...
יופי, זה פחות או יותר איפה שאני עומד גם בשיעור.
עוד לא פתחנו את מסכת כתובות.
אוקיי. נחמה, מה איתכם, יעל?
אני
הגענו. מה?
הגענו
לריף.
אוקיי. אז פחות או יותר אני חושב שזה עד איפה שאני בשיעור. עכשיו אני אתחיל לדבר על פסק ההלכה ועל הריף והרן והראש וכו'.
אנחנו מתקדמים.
אוקיי. בסדר, טוב. אז להתראות.
תודה רבה. תודה רבה.